שלום וברכה לכולם, שלום רב אברום.
שלום רב שולם.
פרשת וישלח.
פרשת וישלח, וישלח יעקב. יש סיפור על הבריס קרוב כמדומני. נסעו ברכבת עם כמה תלמידים, לעזר עם חיים בריסקה, והגיע זמן של מנחה, אז רצו לעשות שם עניין של מנחה ברכבת. הם היו 9, והעשירי היה שם איזה מסקיל אחד, לא הסכים להצטרף בשום אופן, אני אצטרף למינכן. אז אמרו לו, הרב קורא לך. אז הוא הגיע, הוא שאל אותו, פרשת וישלח, אתה מסקיל, בטח אתה יודע. יעקב אבינו שולח לאיסוף שם מלא דברים, צאן, עיזים, כבשים, פרים, גמלים, שורים, חמורים. הוא אומר, אנחנו יודעים שכפני כל עדר של כבשים או כל עדר, יש כלב. כלב ששומר להם, כלב רועים זה נקרא, משהו... משהו גדול ומפחיד. אז היה צריך לשלוח גם עדר כלבים. אז למה הוא לא שלח לו כלבים? נו, מה הרב אומר? שאל אותו מסקיל. רואים מפה שלמינכה לא מצרפים כלבים.
איי, איי, איי. יפה. מה עם החידה?
נעבור לחידה. יש פסוק בתורה, שכל המילים של הפסוק מסתיימים באות מם, מם סופית כמובן. ולהשלים את החידה, איפה יש פסוק שיש שם את כל האלף בייס?
באותו פסוק?
את כל האלף בייס בפסוק אחד, את כל האלף בייס, והשאלה השנייה, הראשונה, איפה יש פסוק שכל המילים של הפסוק מסתיימים באות מם סופית? זה כמובן מהפרשה שלנו.
טוב, נחכה לסוף.
אנחנו נחכה.
טוב,
איזה סיפור טוב.
סיפורים על רבן ציון פלמן זצ"ל, על ה... שגם ברגעים של לחץ והכל איך שהשלוות רוחו, הכל שהוא שומר על השלוות הנפש שלו. פעם בלילה, המאוחר בלילה, בנו יקירו הגיע הביתה מאוחר, בא הביתה ורואה שהידית נעולה, דלת נעולה.
נעולה.
כן, לא נפתח, מה עושים? מה, אני אדפוק עכשיו בדלת חזק.
רב שלם, קרה לכם כמה פעמים ש...
כל פעם יש סיפורים, כן, סיפורים מעניינים, כן. מה אתם עושים?
מישהו הציע לי פתרון, זה חצי פתרון. מנסים להעיר, וצד אחד לא רוצים לדפוק חזק, לא להעיר את השכנים.
כן.
מצד שני, לא רוצים להישאר בחדר מדרגות, או באוטו.
הלחץ הגדול זה כשלא קורה כלום אחרי דקה, אז אתה מתחיל לדמיין איפה אתה נשאר בלילה.
ואיפה אתה הולך להתפעל בנץ, אבל גם אין לך תפילין.
יש
ברון קודש. ותמיד ככה.
זה המחשבות של הברון. תפילה, אני לחוץ על הלילה.
מנסים למצוא את האיזון בין דפיקות שמצד אחד לא חזקות מדי שיערו את השכנים, ומצד שני אבל שיערו את בני הבית.
לא משנה מי.
אז מישהו אמר לי שאם בסוף כן מתעורר אחד השכנים, בדרך כלל כל הבניין מתעורר חוץ מאלה מהדלת שאתה רוצה שיפתח. אז מישהו אמר לי פשוט צריך לדפוק דפיקות חזקות, אז הוא עשה מחקר. אומר, אתה לוקח קופסת שימורים, אמרתי לו, 2-3 בלילה, איפה יש לך קופסת שימורים? אז אמר לי, מאחד מהשכנים שהתעורר. הבעיה בדרך כלל זה לא המפתח, אלא ששאירו את המפתח מאחורה, שסגור מלמעלה, הבריח. אז אמרתי, קח קופסת שימורים, ופשוט, אם הקופסת שימורים תקה חזק בדלת, הוא טוען שזה עושה רעש שמאיר גם מתים. אז תן...
זה לא משאיר סימן?
אני לא יודע, אמרים, תנסו את זה בבית, או אל תנסו את זה בבית.
לא משאיר סימן על הדלת?
לא, לא אמור להשאיר סימן. אבל זה דפיקה חזקה, זה דפיקה חזקה. אדרבה, אם יהיה ניסיון בזה למאזינים, נשמח לשמוע. בטח לא לדפוק את הסופגניה, זה לא יעזור.
יפה מאוד, דבר ממש, כישרון...
זה הכל לקוח. בכל אופן...
מההורים, מהזכנים.
לא, לא, הפוך, מהשכנים. איזה שכן פעם שניסינו להיכנס, אבל ברוך השם בסוף... הסתדרו העניינים.
לי פעם אחת זה קרה, ונכנסתי מהחלון באמת.
אויבי.
מסולם.
רבוי זה כבר, החלון כבר נעול מאז, זהו, מאז כבר אי אפשר להיכנס מאחר.
כן, דעה קודמת. למה יישא הבן של רבן ציין, זה צהל, עשה את אותו רעיון, והוא יכל לטפס מהחלון. הוא אמר, טפס מהחלון וניכנס. וטיפס, התריס היה סגור. אז הוא הרים את התריס.
זה, סליחה שאני מפריע, זה מזכיר את התמונה המפורסמת של הגאון הברב גניחובסקי, שרואים אותו יושב על סולם, גבוה, בקומה שנייה, ליד חלון. התברר שיש שם ילדים שאימא שלהם הלכה, לעשות קניות על דעת זה שהם יושנים, אבל הם לא סיכמו את זה איתו, שהם ימשיכו לישון, והם לא ידעו מה הסיכום של אמא שלהם, שהם אמורים להמשיך לישון, והם קמו, והם רואו אין אף אחד, פתחו את החלון, יבלו, והדלת הייתה נעולה. אז עברו, לקח סולם, והתיישר לסולם, והם למד לידם, סיפר להם אולי איזה סיפור או שתיים, גאונות בחסד, כמו שהיה לו.
וואו, מדהים, מדהים. קיצור, אז הוא הרים את הטריז ונכנס לבית, ואז הטריז ככה נסגר, אז עשה רעש, אז הבנצין התעורר, והולך להגנה ושם יד על הכתף שלו. אמר לו, הבית לא שלך, אתה נכנסת לבית לא שלך.
התבלבלת.
ככה בשלווה. ומיד הוא אומר, לא, אבא, זה אני, אוי, סליחה שהתעוררת וזה, וכולי, לכן עשיתי את הכל כדי, נכנסתי מהחלון כדי שלא יפריע לך. אבל שלוות הנפש של הרוגע, לפעמים הרי גנבים זה אנשים מסוכנים.
כן.
אנשים שיכולים לעשות גם להזיק. לא, שלוות נפש שם אותו יד על הכתף שלו, אתה נמצא בבית לא שלך. איי, איי, איי. עוד סיפור, שמזה דווקא רבי אברהם מיליחובסקי מאוד נלחץ.
רבי ציון פלמן.
רבי ציון פלמן, סליחה. רבי ציון פלמן מאוד נלחץ. פעם נגנב מהבית שלו סכום גדול של 3,000 דולר, וגם התיק של אשתו ועוד דברים, שם דברים חשובים. והוא מאוד מאוד נלחץ מזה, לחוץ, הלך כמה ימים, ממש לחוץ מהעניין. שאלו אותו מה קרה, מה קרה, כאילו, זה הכסף, בסדר, זה לא כזה כסף גדול, בסדר, הרב לא צריך להיות לחוץ כל כך. והוא לא ענה. אחרי כמה ימים מצאו את זה בזה ליד הבית, מצאו את התיק, והכסף, והכל, הכל, הכל חזר. ברור שזה ברור שקצת ירד מהדרך, וכנראה היה לו נקיפות מצפון, והוא החזיר את כל הכסף. ורבן ציון שמח שמחה גדולה, היה כולו מאושר. אז הוא אמר, שאלו אותו, מה קרה? מה היה הצוות הגדולה קודם ומה השמחה? לא נראה שכל כך הרב שמח מהכסף שחזר. אז הוא אמר, אני אגיד לכם, אני, יש לי כספי מעשר שאני צריך לתת. כשראיתי שלקחו מני 3,000 דולר, אמרתי, כנראה שזה כספי מעשר שלא נתתי. ואני יושב ומחשבן כל הזמן, מה לא נתתי כספי מעשר, איפה לא נתתי? אחרי זה, ברוך השם, שזה חזר אליי, אני מבין למה זה קרה לי, כי היה לי כספי מעשר לתת, ולא נתתי את זה בזמן, אלא התאחרתי בזמן של הנתינה שלו. אז זה מה שקדוש ברוך הוא עשה לי, הוא איחר, לקח לי את הכסף, והחזיר לי את זה לחיי קצת זמן, כי היה לי בעיה ממעשר, כי לא הבאתי את זה בזמן. אז זה מה שקיבלתי משמיים, אבל ברוך השם, שלא היה לי שום בעיה של מעשר. זה מה שהטריד אותו.
באמת, באמת, הזכרתם עניין של גניבות. פעם שמעתי סיפור נורא. היה איזה אחד שהיה לו קרובי משפחה שלדעתו הם לא היו שומרים על הבית. זאת אומרת שהם יוצאים מהבית משאירים אותו פתוח. לא היו נעלים. הם הגיעו מאיזה מושב, במושבים לא כך נעלים דלתות. Mm-hmm. פחות, כי כולם מכירים את שם את כולם, אז גנב שמגיע מיד הוא בולט. אז בכל אופן, לילות, אפילו לילות, הולכים לבית לקניות, לכמה שעות, לא נעלים. וכשהם עברו לעיר, הם המשיכו ככה, וזה מאוד הפריע לאחד המשפחה שם, מאוד הרגיז אותו. יום אחד הוא החליט שהוא מחנך אותם. הוא ידע שהם לא בבית, הוא בא ולקח את הפומוטות של שבת. פומוטות של שבת זה דבר יקר. והוא קיווה שיהיה מאומן, ניגע מהם פומוטות, ואז יגיד להיאשים אותם, ואז הוא יחזיר להם. מה שקרה רב שולם, שהם לא שמו לב. עובר כמה ימים, ואף אחד לא אומר כלום, וכבר היה לו מצפון שעוד מעט תהיה שבת, ובגללו מסתבכו עם ההדלקת נרות. אז הוא, כאילו מה שבא, הוא פשוט החזיר אותם, ולא דיבר כלום. אבל כנראה שהוא צייר אותם, כמו שהם המשך הסיפור, וכשמצערים יהודי, השם ירחם, אחרי כמה חודשים, הוא צריך לנסוע לחוץ לארץ, ומאיזושהי סיבה, משהו עם טביעת אצבעות, בכל אופן, הוא לא יכול לצאת מהארץ, אומרים לו, אתה מעוקב יציאה מהארץ. מאיזושהי סיבה לקחו איזה טביעת אצבעות, והתגלה שהטביעת אצבעות שלו מתאימה לגנב, שגנב פעם בפריצה לבית. הוא אמר, אני פרצתי לבית. קיצור, התברר שאותו משפחה, שהוא ניסה לחנך אותם, ולקח את הפמוטות, הם גילו את הפמוטות שגנבו והזמינו משטרה ולקחו טביעות אצבעות, הוא נכנס למאגר.
איי,
ועם זה, עם זה הוא הסתבך, אז... לחנך זה רק ההורים, וגם זה בקושי. פחות להפריע. איך הרב שטיינמן תמיד היה אומר לאנשים, תפסיקו לחשוב שאתם מנהלים את העולם. החינוך הכי טוב, דוגמה אישית, יותר מזה, לא הרבה.
יפה, של כל הרב אברהם. שמעתי שיש לכם כמה סיפורים טובים.
בשבוע הקרוב יש שתי יורצייטים של שתי אדמו"רים לבית מוז'יץ. ביום ראשון, זה היורצייט של הדברי ישראל ממוז'יץ. הוא נפטר בתחילת שנות התף רשפי, לפני המלחמה כמובן. זה ביום ראשון, זה גם היורצייט של הצ'ורטקובר. נפטר כ-15 שנה אחריו, כמה שנים בודדות לפני המלחמה. ביום רביעי, זה היה היורצייט של האימרי שאול ממוז'יץ. האימרי שאול ממוז'יץ הוא מפורסם בניגונים, בניגונים הרבים שיש לחסידות מוז'יץ. רב שולם, אתם מכירים את הניגון של קל אודוין? קל אודוין. תרצו להמשיך? אתם תעשו את זה יותר טוב ממני. אז זה ניגון ששרים אותו אולי בהרבה מקומות שלא היינו מייחסים אליהם דווקא קשר חזק כל כך לחסידות מוז'יץ, אבל זה גם בין הניגונים שלו. אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר על ניגון מאוד מפורסם, שלא הוא חיבר אותו, אבל הוא פרסם אותו. היה אחד, הסיפור על השיר המפורסם, אני מאמין. אני מאמין ברכבת לטרבלינקה. היה יהודי אחד, שקראו לו רב עזריאל דוד פסטג, שם יקום דמו, שהוא היה יהודי משכמו ומעלה, חסיד מוז'יץ, הוא היה חסיד של האימרי שאול. האימרי שאול נפטר אחרי המלחמה, בתו שינחת. והוא היה חסיד גדול שלו. ויש לסיפור הזה כל מיני גרסאות. אז אחד הגרסאות סיפר אותה רבן ציון שנקר, שהוא היה נוכח שם, בסוף הסיפור. אז הרב פסטג, השם מקום דמו, נסעו ברכבת לטרבלינקה, דחוסים כמו בהמות השם הרחם, עם מאות ואלפי יהודים. הם כבר הבינו לאיפה הם נוסעים. והרב פסטג ככה יושב בינו ובין עצמו, מעורר, ופתאום עולה לו בראש ככה מנגינה. והוא מחבר אותה למילים, אני מאמין באמונה שלמה. והוא מתחיל להשאיר את זה בשקט. ולאט לאט מצטרפים לעבוד יהודים, הוא מלמד אותם את הניגון. וככה הרכבת לטרבלינקה נוסעת במהירות, כמו שרכבת נוסעת, ובוקעת שירה אדירה מהרכבת של יהודים שנוסעים להקד על קידוש השם. הם הבינו לאיפה הם נוסעים. והייתה רגשות מאוד גדולה מהקידוש השם הגדול. ואז הרב פסטג עוצר ככה את כולם והוא אומר, מי שילך מהרכבת וימסור את הניגון הזה לרבא שלי, לרבי ממוז'יץ, האימרי שאול, שאז הוא היה באמריקה, אני נותן לו חצי מהעולם אבא שלי.
וואי.
ושתי בחורים קמו ואמרו, אנחנו, כל אחד אמר, אני, הם קפצו מהרכבת, עזרו להם לפרק כמה קרשים שם מהחלונות, והם קפצו מהרכבת, אומרים שאחד נהרג במקום, השני הצליח להגיע לשוויץ. הוא כתב על דף, ככה מספר בן ציון שנקר, הוא כתב על דף את התווים של הניגון, והעביר את זה, ושלח את זה עם מישהו עם שליח למוז'יץ, לרבי מוז'יץ באמריקה. אז מספר בן ציון שנקר, שהמכתב הזה עם התווים של הניגון, הגיע לרבי ממוז'יץ, לאימרי שאול, והוא הוציא את זה בסעודה, שעשו ברית לאחד מהנכדים שלו, בערב פסח, בברית שם ישבו האדמור מסטולין, האדמור מקופשיניץ, ורבי יצחק קוטנר. והוא הראה להם את זה, והראה לבן ציון את התווים, והוא הוקש ממנו לשיר את זה, והוא שר את זה ולימד אותם, זה כמובן מנגינה מאוד מרוגשת. כולם מכירים את השיר הזה, ואולי רב שלם מסכים לתלת לנו איזו טעימה. והוא אומר שרבי יצחק קוטנר אמר שניכר לפי המנגינה, לפי התווים, לפי הסגנון, שזה שיר של רב עזריאל דוד פסטג. שרואים שזה הסגנון שלו, הוא הכיר אותו עוד מפולין. אז אני חשבתי שרב עזריאל פסטג נהרג שם בטרבלינקה, ואין לו ילדים. אבל פגשתי פעם איזה שופט בבית הסורים, בוועדה לשחרור, בוועדה לשחרור הסורים, בוועדה שם, פגשתי שם איזה שופט, אז פתחתי איתו בדיבור, אז הוא אומר לי, אתה יודע מי אני, מי האלדר דד שלי? אמרתי לו, מי? הוא אומר לי, עלי רבי עזריאל דוד פסטג, שמעת?
וואי.
אז התרגשתי מאוד, אמרתי לו שאי אפשר שלא לשמוע, ואי אפשר שלא להכיר את השיר. נו, ברוך השם, אז גם יש לו, אז הוא זכה להעמיד צאצאים.
וואה,
מדהים. אני מאמין. איזה שיר נפלא, שיר מיוחד. ימליץ טוב בעבורנו. האם ראשון, יום רביעי. האם ראשון, ימליץ טוב בעבורנו.
בעזרת השם. בעבורם, אחידה, בבקשה.
אז התורה, כשהיא מפרטת מה יעקב אבינו שלח לאיסוב, והפסוק הראשון אחרי שני, אז היא אומרת, עזים עושיים ותיושים עשרים, רחילים עושיים ועילים עשרים. זה הפסוק שכל המילים מסתיימות במם סופית. הפסוק שיש את כל האלף בי, זה פרשס בשלח. בוימר לגולגול יש שם על המון, מה שיש בפרשס המון, שם כתוב את כל האלף בייס, כמדומני שיש עוד מקום בתורה, לא, אחד אחרי השני, מעורבב. כמדומני שיש עוד מקום בתורה, שיש גם את כל האותיות של האלף בייס. יישר כוח!
יישר כוח עם אברום שהייתם איתנו.
גוד שבס, גוד שבס, בשורות טובות, אללה לכל עם ישראל.
חנוכה, בעזרת השם.
בעזרת השם.
כל טוב.